טובות ונראות. כלומר, פרק א' הוא איזושהי היכרות כללית עם הנפש של האדם, מנפש האדם, כשבפרק הזה אנחנו מתחילים קצת יותר להתמקד, יותר להתמקן, היכן מצויות המידות, אני אקרא אותו טובות ורעות, שיש הרבה מה לדבר על ההגדרה הזאת, אבל כיצד, באיזה חלק מחלקי הנפש נמצאות המידות. אז בהתחלה הרמב״ם מדבר על, על העבירות והמצוות, ולאט לאט הוא מתמקם ביחס למידות. אז אנחנו נתחיל בחלק הראשון קודם כל. דע, שהעבירות והמצוות התוריות אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר. לבד, ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. נקרא אותי פה כי חשוב לראות כאן את כל המהלך. אמנם, החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל, ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטה מפעולה אחת. הלא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. אך החלק השכלי יש בו מבוכה. אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כמצווה ועבירה, לפי אמונת דעת בטלה או אמונת דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. קודם כל נקודת המוצא. כשהרמב"ם מדבר היכן מצויות העבירות והמצוות, הוא מדבר על הצד המעשי של העבירה והמצווה. כפי שהוא אומר גם בהתחלה, שאין לדעת ולבחירה באחד משני מעשה כלל ביחס לזן והמדמה, וכן בסוף, ביחס לשכלי, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה. כלומר, קודם כל, כשאנחנו מדברים באיזה חלק מחלקי הנפש שייכת עבירה ומצווה, אנחנו מדברים בממד המעשי, הפרקטי, הממשי, אפילו הייתי אומר, ההלכתי. בממד ההלכתי, נכון יהיה לומר, שהעבירות והמצוות עוברות דרך שני כלי הנפש, שהם המרגיש, כלומר החושים של האדם, והרצון, המתעורר. אבל זה ודאי יהיה נכון לומר כהשלמת הדבר הזה, שוודאי שייך מושג של עבירה ומצווה, בממד הרוחני, הערכי, הפנימי, שאולי אין לו ביטוי מעשי, ודאי שיש שייך גם לחלק הזן, וגם לחלק המדמה, וודאי לחלק השכלי, שבסופו של דבר הרמב"ם אומר שיש בו מצווה ועבירה. אני רוצה להסביר את זה, עסקנו בזה פעם, אבל אולי רק להזכיר את העניין הזה באופן כללי מאוד. אם אנחנו אומרים שמצווה או עבירה, הגדרה, זה לאפשר להופעת השם, להופיע באדם, כפי שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כלומר, אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כיצור כזה שצריך לטפל בגוף שלו באופן מסוים, ואם אני לא מאפשר לגוף לפעול באותו אופן שעל פי, על פיו הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, אז מבחינה רעיונית ערכית זה יקרה עבירה. כלומר, בואו נגיד בצורה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא כן אמר, כדי שהגוף יתפקד, אתה צריך לישון X שעות ביום, ואדם לא ישן את אותם X שעות ביום, כלומר כל אחד צריך לברר לעצמו כמה שעות צריך לישון ביום, יש איזה מינימום, יש גם מקסימום, אבל בסדר, איזשהו סך שעות, זה נכון יהיה לומר באופן ערכי, אמיתי, שאדם שישן יותר מדי או פחות מדי, הוא עושה עבירה. למרות שאולי בשכון ערוך, ההלכה הזאת היא לא כל כך פשוטה. למרות שלגבי השינה כן מצאנו הלכה כזו בשכון ערוך, לגבי הפסקת צהריים, שינה צהריים. או זה נכון יהיה לומר שאדם שלא אוכל מספיק, או אוכל יותר מדי. יש כאן צד של עבירה. למרות שאולי עיקר העניין ההלכתי הוא ביחס אם זה כשר או לא כשר. אכילה גסה, צורת אכילה, אופן אכילה, זמני אכילה, זה כבר תלוי בהנהגות לכאורה. כלומר, זה ברור שאם אנחנו מדברים על הממד האמוני, הרעיוני, הערכי, האמיתי של כל עבירה ומצווה, ברור שזה לא מופיע רק בחלק המרגיש והמתעורר, רק בחושים וברצון, אלא ברור שזה שייך לדמיון, אדם שחולם חלומות לא נכונים, או מדמיין דמיונות לא נכונים, יש לו שאיפות לא נכונות בחיים, או אדם שלא מטפל בזן שלו, בפיזי שבו, כפי שצריך טיפול, אז ברור שיש בזה עבירה. כלומר, ברור, ניקח עכשיו דוגמה שקשורה למה שאני עושה כרגע. ברור שאם יש לאדם בעיה בראייה, אז מצווה מבחינתו לטפל בעניין הזה ולקנות משקפיים, או עדשות. כי אם הוא לא מטפל בזה, אז הוא לא מאפשר לחוש הראייה שלו לפעול. איפה כתוב בהלכה? צריך לקנות משקפיים. תראה לי כתוב בשולחן ערוך, לא כתוב. תשובה, זה נכון. מבחינה מעשית לא כתוב. אבל ברור שמבחינה אמונית, ערכית, זה אנחנו לא מאפשרים, ברגע שאנחנו לא מטפלים בכל כוחות החיים שלנו, בצורה התקינה, כפי שיגידו הרופאים ביחס לזן, כפי שיגיד השכל ההגיוני, אולי גם הרפואה, והשכל התורני ביחס לדמיון, זה נקרא עבירה. ואם אנחנו כן מטפלים בכל אלה לפי הערך הנכון, זה יקרה מצווה. לכן כאן, כשהרמב"ם מדבר בפרק הזה, על העבירות והמצוות, באיזה חלקים מחלקי הנפש מופיעות העבירות והמצוות, הרמב"ם מדבר על הממד המעשי של העבירות והמצוות. נכון יהיה לומר, הזן שבאדם עושה מצווה, או עושה עבירה, או חוטא. שלם או חסר. נכון יהיה לומר, הדמיון של האדם עושה מצווה או עושה עבירה. נכון יהיה לומר, אבל לא בממד המעשי ההלכתי, אלא בממד ההנהגתי, הרעיוני, האמוני, הפנימי, שהוא השורש הפנימי של ההלכה, של המעשה, של הפונקציה הממשית שמופיעה בעולם. לכן, אומר הרמב״ם, דע שהעבירות והמצוות התוריות, מעשי המצוות ומעשי העבירות, אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר. וכאן זה פלא גדול. אם אנחנו נשאל את עצמנו, באיזה חלק מחלקי הנפש שבאדם מופיעות המצוות והעבירות? התשובה הפשוטה תהיה, המרגיש, החושים. כלומר, עיקר המצוות הן מופיעות דרך הגוף. והגוף, ואנחנו נפגשים במצוות, בממד החושי, של חמשת החושים. אני רוצה אולי להסביר את זה באופן מאוד מאוד כללי. מאוד כללי. אנחנו יודעים שישנם שלושה סוגי, אם אפשר לומר, פעולות שאדם פועל בעולם, שלושה סוגי פעולות אלוקיות שאדם פועל בעולם. אין לוח. זה זה. זה שם. מהפך האינטרנט, מה נעשה? זה חשוב. רגע, זה חשוב. יישר כוח לך, תודה רבה. נכון יהיה לומר, כך מסביר המהר"ל, אמנם במילים אחרות, אבל כך המהר"ל אומר, שכשאנחנו פועלים בעולם, אנחנו פועלים שלושה סוגי פעולה, נקרא לזה ככה. יש פעולה שהיא פעולת הגוף. פעולת הגוף, הכוונה, התפקוד הפיזי של האדם, שכרגע נסביר, אבל כמו שאמרנו עכשיו שזה לא מדויק, שאין בו מצווה ואין בו עבירה. בסדר, כמו התפקוד הפיזי של האדם וכו'. יש פעולה שהיא פעולה אלוקית בגוף. הפעולה האלוקית בגוף נקראת מצווה. כלומר, רוב המצוות שאנחנו נוהגים אותן, אלה מצוות שאיזושהי צו אלוקי, איזושהי הופעה אלוקית בעולם שלנו, שזה עובר דרך החושים המעשיים שלנו. למשל, האדם מניח תפילין, היד מניחה תפילין, הראש מניח תפילין. אדם שומע כל שופר, האוזן, הסוכה, הוא נכנס עם הגוף לסוכה. ארבעת המינים, נהנה ארבעת המינים. כלומר, רוב המצוות שאנחנו, שצובנו עליהן, אלה מצוות שמתגלות דרך ממדים חושיים באדם או בכלל. קורבנות. זה עובר דרך בעלי חיים, האדם פועל את הפעולה הזאת, שוחט את הקורבן, מעל אותו למזבח וכו'. המצוות באופן עקרוני, אלה פעולות אלוקיות בגוף. ויש עוד ערך מסוים שאנחנו נפגשים איתו, פעולה אלוקית שהיא מעל הגוף. על גוף באלף ועל גוף בעין. קוראים לזה תורה. כלומר, כשאנחנו לומדים תורה, עכשיו, אנחנו בכלל שכחנו שאנחנו נמצאים בגוף. כלומר, אין נפקא מינה כרגע לגוף שלנו. כשהרמב"ם מדבר על המצוות והעבירות, הוא מדבר בערך המעשי. ולכן רוב המצוות והעבירות הן מופיעות בגוף. רוב המצוות והעבירות הן שייכות באמת לחושים. כשאנחנו מדברים על גוף, מהם הכלים שדרכם הגוף שלנו נפגש עם המציאות? החושים. חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיע, חוש הריח, חוש המישוש. אלה בדרך כלל הכלים שדרכם אנחנו נפגשים. עם המציאות, עם העולם הזה. ולכן, אומר הרמב״ם, ברור שהחלק המעשי שבתורה, המצווה והעבירה, עובר דרך המרגיש, דרך החושים. אבל זה פלא גדול, שהרמב״ם אומר דרך המתעורר, דרך הרצון. אם אתה מדבר על מעשה,
אז תגיד רק המרגיש. אם אתה מדבר על משהו לא מעשה, אז זה גם הרצון וגם השכלי, ומצד האמת זה גם המדמה וגם האזן. כלומר, ממה נפשך? מה שכאן הרמה אומר הוא לא ברור, כי לכאורה אין מעשה ברצון. אדם רוצה. כשאדם רוצה, הוא יכול לא לעשות את מה שהוא רוצה. הוא רוצה לישון, אבל עכשיו הוא יושב פה. אז יש פער בין הרצון לבין המעשה. כלומר, ממה נפשך הרמב"ם? אם אתה אומר שאתה מדבר על המצוות, העבירות והמצוות התוריות מהצד המעשי, אז למה אתה אומר, אז למה אתה כולל גם את החלק המתעורר? ואם אתה כולל את החלק המתעורר, אז כנראה שאתה לא מדבר על הצד המעשי, אתה בעצמך אמרת מעשי, וחוץ מזה, למה לא כוללת את הדמיון? כדוגמה. מה? כלומר, אתה אומר ככה, כלומר, כנראה שיש משהו עקרוני מאוד במתעורר, ברצון, שהוא חלק מהממד המעשי של האדם. ההבנה הפשוטה זה מה שאתה אמרת עכשיו, שיש שני סוגי רצונות. יש רצון שהוא הרצון הפנימי של האדם, ויש רצון שהוא הרצון המעשי. אדם מתעורר לעשות. אבל בכל אופן, יש צד מסוים ברצון שיש לו נפקמין המעשית. למדנו מכאן יסוד גדול מאוד. איך הרמב״ם מתייחס לרצון? הרמב״ם מתייחס לרצון כדבר שיש לו נפקמינות מעשיות. כלומר, זה נכון שהרצון, הייתי אומר אולי את זה בצורה קצת יותר כוללת. כמדומני פעם עסקנו בזה. הרב במוסר אביך אומר שהסדר שאדם פועל כולו הוא הסדר הבא. יש באדם רצון טוב מעיקרו, כלומר איזשהו רצון בסיסי, חיובי, פנימי, של טוב, של צדק, של יושר, עשה אלוקים את האדם ישר. בסדר? הרצון הזה מתברר בדרך כלל, דרך השכל, לומדים, בפרט לימוד תורה. השכל הזה מעורר את הרצון המעשי, אני, אחרי שלמדתי נושא מסוים, אני רוצה להגשים אותו, כלומר רוצה לקחת את הרעיון, את השכל שלמדתי, ולעשות אותו גשמי במציאות, רוצה להגשים אותו, ואחרי שהרצון המעשי התעורר, אז יש מעשה. אז הרצון המעשי הוא כבר חלק מהמעשה. אדם רוצה ללכת. עוד שתי שניות הוא הולך. כן, אבל מה שגרם להליכה הפיזית שלו, זה הרצון המעשי שקדם לזה. אבל למדנו מכאן, שישנם באמת שני סוגי רצונות. יש רצון שהוא רצון פנימי מאוד באדם, שהוא באמת מעבר לצד המעשי, מעבר לגילוי. הוא הרבה יותר פנימי מהגילוי. אבל מצד שני, הרצון הפנימי הזה, על ידי ברור שכלי, יופיע ברצון מעשי שיש לו פרצת מעשי. אבל למדנו מכאן, נחזור לעניין שלנו, למדנו מכאן יסוד גדול מאוד. שהרצון יש בו שייכות אל המעשה. כלומר, נגיד את זה אחרת וחמסת לזה, מצוות צריכות כוונה. כלומר, פעולה מעשית ללא רצון בפעולה, הוא לא פעולה. כלומר, אדם שפועל פעולה, אבל הוא לא חפץ בפעולה, הוא לא רוצה אותה. הוא כן, אולי נשתמש במילים יותר אמוניות. הוא לא מבין את ערכה, הוא לא מאמין בה. אדם בא לעבודה, והוא לא מזדהה עם מה שהוא הולך לעשות עכשיו 12 שעות במשך היום בעבודה שלו. התפוקה שהוא יוצא מתחת האצבעות שלו, היא תהיה דלה מאוד. כי הוא לא מאמין בדבר שהוא פועל. יכול להיות שהוא יעשה כמו רובוט, אבל אין לו אמונה בזה, אין לו שייכות לזה, אין לו הזדהות לזה, אין לו רצון בזה, אין לו כוונה בזה. אין מה לעשות, הוא חייב להתפרנס. בסדר, אז הוא בא כי הוא עושה טובה. אבל זה לא אמיתי, זה לא רציני. זה לא רציני מלשון שאין רצון. רצינות היא מגלה שיש רצון בפעולה. אז, וכבר את הנקודה הזאת בררנו בזמנו. שכשאנחנו מדברים על רצון, אנחנו מדברים על רצון בממד של הכוונה. לכן ברור עכשיו מה שהרמב״ם אומר. כשאני מדבר על עבירות ומצוות תוריות, אני מדבר על המעשה. והמעשה קדם לו רצון. והמעשה יונק מהרצון. ולכן ברור שכשאנחנו מדברים על הצד המעשי של העבירות והמצוות, זה מופיע כלפי חוץ במרגיש, ומצד האמת זה מתחיל במתעורר. עסקנו בזה, מי שזוכר, בפרק א', כשדיברנו על החלק המתעורר, על הרצון, עכשיו הוא אומר, המשפט האחרון הוא מספיק לנו, וכן שאר אברי הגוף, הנראים והנסתרים הם וכוחותיהם, שהם בעצם הפועלים, האיברים, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. מצוות צריכות כוונה. הפעולות הממשיות שעוברות דרך הגוף, הם מתחילים בעצם ברצון. הרצון המעשי.
לשם זה יש להם באדם איברים רצוניים שאתה על ידי הרצון שלך נכון להניח ואיבר אי רצוני שאתה לא יכול להניח לא שום דבר
נכון וגם בזה עסקנו פעם שהאיברים שהם פועלים בצורה בלתי רצונית זה איברים כאלה שאי אפשר לסמוך במרכאות על האדם שיפעיל אותם על פי רצונו כי אם הוא לא ירצה להפעיל אותם אז אין לאדם חיים כלומר הקדוש ברוך הוא יבדיל ויגדיר בצורה מדויקת לאיזה איברים יש פעולה שהיא תוצאה של רצון ובחירה של האדם ולאיזה איברים אין בחירה ורצון כי אם אדם יבחר בהם יבחר אותה או בהם אז מי יודע מה יהיה איתו כי יום אחד הוא יכול לא לבחור
כמו לב
כמו ריאות כמו מוח וכו'. כלומר יש ממדים מסוימים באדם בממדים בתפקוד הפיזיולוגי שלו שבו אין לאדם בחירה. זה מה שאנחנו מפתח ומסתם דיברנו על זה עולת ראייה חופה חול בשם אפילו לעשות. אבל בואו עוד פעם נוצר רגע למקד את הנקודה. דע שהעבירות והמצוות התוריות אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה אין מצווה בו ולא עבירה. מהצד המעשי זה נכון שאין לדעת ולבחירה באחד משני מעשי כלל. כלומר הרי השכל הוא לא משפיע והבחירה של האדם היא תוצאה של חוכמה, תוצאה של הבנה ולימוד. והזן, כלומר המערכת הפיזיולוגית של האדם עובדת אוטומטית. והמערכת והדמיון של האדם, גם הוא עובד כמעט אוטומטית, זו סוגיה שלמה, הדמיון, אבל אולי נגיע זה עוד מעט. גם הוא עובד באופן מסוים אוטומטי, כלומר לא שייך לדעת ולבחירה, מעשה כלל. עד כדי כך שכשאדם ישן, כשאין דעתו אימו, הוא ממילא הוא לא יכול לבחור, עדיין המערכת של כוח הזן שבו, והמערכת של כוח המדמה שבו, פועלים. אז מה אתה רואה? שהדעת והבחירה לא קיימים. בזן ובמדמה. הוא עם אלה, אם אין דעת ובחירה, אין מעשה. אין מעשה במובן שזה לא מתחיל מרצון. כלומר, בואו נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. האם המערכת הפיזיולוגית פועלת? כן. האם היא פועלת גם בלי בחירתו של האדם? כן. האם היא פועלת גם בלי ידיעתו של האדם? כן. אותו דבר הדמיון. האם הדמיון פועל? כל השאלות שמענו עכשיו על הזן, נגיד גם על הדמיון. אז כן יש מעשה. נכון. אבל אין מעשה שקשור לרצון. אין מעשה שקשור לכוונה. אז אומר הרמב"ם, אז מבחינתנו, זה לא נקרא מעשה. כלומר, כבר התמקדנו, אם אפשר לומר כאן, על שלושה ממדים שונים. קודם כל, השאלה איך אנחנו מגדירים מצווה ועבירה. אם אנחנו מגדירים מצווה ועבירה במובן ההלכתי, אז הממד במובן ההלכתי המעשי, אז העבירה באופן מעשי מופיעה במרגיש. מופיעה במצוות אלוקיות בגוף, העבירה הוא המצווה, מצוות אלוקיות בגוף, שזה עובר דרך החושיים. זה פשוט. אבל הבנו כבר שאין פעולה בלי רצון. אין פעולה בלי כוונה. מצוות צריכות כוונה, ככה הלכה. ולכן ברור שההתחלת המעשה היא ברצון. הייתי אומר ככה, הרצון זה מעשה שהתגשם. נגיד, סליחה, הפוך. המעשה זה רצון שהתגשם. עכשיו, מצד שני, רגע, אז ומה קורה עם הזן והמדמה? הזן והמדמה הם פועלים, יש בהם מעשה, נכון? אבל אין בהם מצווה ועבירה. למה אין מצווה ועבירה? כי אין בהם רצון, אין בחירה. למה אין בחירה? כי אין דעת. יוצא לפי זה, רבותי, יסוד גדול מאוד, שאם אדם רוצה לתקן את עצמו, נקודת המוצא שלו בתיקון, זה הרצון. אחרי שהוא רוצה, עכשיו הוא צריך להבין מה הוא רוצה. כלומר, שורש, אם נשאל, אנחנו עושים דבר שהוא לא נכון לעשות, אבל רק כדי לסבר את האוזן. אם נשאל מה קדם למה, הרצון או השכל? התשובה הרצון. אלא הרצון הזה מתברר דרך השכל. ואז הוא מתגלה כרצון מעשי וכמעשה בפועל. מצד האמת הרצון והשכל זה אחד. אני רק רוצה כדי לסבר את האוזן. שהכל מתחיל ברצונו של האדם. בואו נקרא את זה עוד פעם. אמנם החלק הזן והמדמה, אין מצווה בו ולא עבירה. מדוע? שאין לדעת ולבחירה באחד משני מעשה כלל. הדעת איננה כאן. הבחירה איננה כאן. במילים אחרות, הרצון איננו פה. למרות שגם זה לא מדויק, כי אנחנו יכולים לקבוע למערכת הפיזיולוגית כיצד היא תתפקד. למשל, אם אנחנו אוכלים אוכל בריא או אוכל לא בריא, אז אנחנו גורמים איזשהו תפקוד נכון או שינוי בתפקוד הנכון למערכת הפיזיולוגית, זה נכון. אבל המערכת הפיזיולוגית כמתנהלת באופן אוטומטי, היא מתנהלת. וכן הדמיון. אנחנו יכולים להיות חס ושלום, להיות משובשים, ואז לגרום לחלומות לא נכונים, או לשאיפות בחיים לא נכונות. הדמיונות שלנו מעוותים, נכון. אבל הכוח המדמה הוא כוח שפועל באופן אינסטינקטיבי. מה שאין כן המעשה, המרגיש, הוא תלוי בי. הוא לא פועל אינסטינקטיבי. העיניים שלי, האוזניים שלי לא פועלות אינסטינקטיביות. אני יכול לעצום את העיניים? אני יכול לסגור את האוזניים? אני יכול לא למשש? אני יכול לסתום את חוש הריח? זה ניתן בשליטתו של האדם. זאת אומרת, חמשת החושים האלה הם חמישה חושים שתלויים באדם. אני לא יכול לעצור את הפעולה שלהם. סליחה, אני יכול לעצור את הפעולה שלהם. מה שאין כן, הזן והמדמה, אני לא יכול לעצור את הפעולה. למדנו מכאן שחמשת החושים שאני יכול לעצור את הפעולה, יש לי בהם בחירה, יש לי בהם רצון, יש לי בהם כוונה, ממילא המצוות והעבירות, התוריות, נמצאים בחלקים האלה של המרגיש והמתעורר. נגיד את זה ככה. ולכן, עכשיו בואו נקרא את כל החלק הזה, עוד פעם. דע שהעבירות והמצוות התוריות אומנם מצאו בשני חלקים, חלקי הנפש ומחלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אומנם, החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משני מעשי כלל. ולא יוכל לאדם בדעתו לבטל מעשיהם, או למעטה מפעולה אחת, כי הם פועלים באופן אוטומטי, לא בחירי, לא רצוני. הלא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר, הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם, יתפקדו את התפקוד של הפיזיולוגי והדמיון, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש, שהם השכל, החושים והרצון, שהם לא פועלים. כן אדם בחירה, כן לא דעת, כן לא רצון. טוב, אז כרגע אנחנו מדברים על הצד המעשי, ומה שהתברר שהצד המעשי מתחיל ברצון, שזה חידוש גדול. כלומר, בכוונה הרמב״ם לא כותב רק החלק המרגיש, כדי ללמד אותנו שהרגשות שלנו, החושיות שלנו, חמשת החושים, עוברים דרך הרצון. והזן והמדמה אין בהם רצון. עכשיו השאלה מה קורה עם השכלי. השכלי זה מסובך. כי מצד אחד אתה אומר, אני מדבר על המעשה, אז השכל הוא לא קשור למעשה. מצד שני, כמו שאמרנו עכשיו, אם אדם לא לומד, אז הוא לא רוצה. כלומר, בקיצור, עכשיו אנחנו הולכים להתמודד עם שאלה אחת. אנחנו רוצים להבין בעצם מה זה מעשה. האם מעשה הוא פונקציה של רצון ומלא מעשה? או מעשה הוא פונקציה של שכל, רצון ומעשה? זאת המבוכה של הרמב״ם. האם השכל הוא יחשב כחלק אינטגרלי מהמעשה? או אם השכל זה שהוא שכנוע שאמור לעזור לרצון לרצות ולמעשה להיעשות? אבל השכל הוא לא חלק אינטגרלי ממשי מהמעשה. מה שאין כן הרצון הוא חלק ממשי במעשה.
המעשה זה תלוי ברצון, והרצון תלוי בשכל.
כמו שכתבנו כאן על הלוח מקודם.
לא, אני לא מסתכל מתהילים. רצון
יראה
ויעשה.
זה נכון. השאלה אם הרצון והמעשה, זה שהרצון והמעשה זה דבר אחד, נכון. השאלה אם הדעת והרצון והמעשה זה דבר אחד. השאלה אם השכל, השכלי, הוא חלק מהמעשה.
השכלי הוא נפרד מהמעשה.
או, זה בדיוק ההתלבטות של הרמב״ם. אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. זו בדיוק ההתלבטות. האם השכל של האדם הוא התחלה של מעשה? במילים פשוטות היינו אומרים, גדול תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה. אז האם התלמוד הוא חלק מהמעשה, או לא? בואו נגיד בצורה פשטנית מאוד. אדם לומד חוכמה, לומד תורה. עכשיו הוא צריך לעבור שני שלבים, לרצות את מה שהוא לומד, ולקיים את מה שהוא רוצה. האם המעבר בין הרצון לקיום, שהוא בעצם אחד, כשאדם רוצה משהו, בדרך כלל הוא מקיים אותו. האם אותו המעבר, אותו החיבור בין הרצון לקיום, הוא אותו הרצון שבין השכל לבין הרצון והקיום? והרבה פעמים אנחנו פוגשים את עצמנו, שכשאנחנו לומדים נושא מסוים, ואנחנו משתכנעים בו שכלית, לא תמיד אנחנו רוצים בו. כלומר, אין התעוררות אוטומטית של רצון ביחס למה שאדם יודע. אדם יודע שיש איזו אמת מסוימת, אבל הוא לא מספיק רוצה אותה. הוא לא מספיק חפץ בה, כי יש לו אינטרסים, כי הוא מונע מכל מיני דברים לא נכונים, לא ישרים, קשה לו, כואב לו, לא משנה מה. כלומר, לא כל דבר שאדם יודע בשכלו, הוא רוצה. אבל מצד שני, כל דבר שאדם רוצה, וזה אפשרי לקיום, הוא מקיים. בדרך כלל זה ככה, זאת הקלפתות של הרמב״ם. האם השכל של האדם הוא חלק אינטגרלי מהמעשה, או שיש הפרש בין השכל של האדם לבין הרצון ביחס למעשה. זאת ההתלבטות. מה?
במחשבה אפשר לפגל את הקורבן. קיצוני.
לא, זה נכון. תראה, בוא נגיד את הדוגמה השלילית והחיובית. נכון, נכון. בוא נגיד את הדברים בצורה חיובית ושלילית. שלילית קודם כל, נתחיל בשלילי מה שאתה הזכרת. אפשר לפגל את הקורבן במחשבה. מצד שני, מלאכת מחשבת עשרה תורה. אז המלאכה צריכה לנבוע בין המחשבה. בסדר. אבל עכשיו אנחנו מדברים על העיקרון. האם יש הפרש מהותי בין השכל לבין המעשה? האם השכל והמעשה זה שתי מחלקות שונות? או שהשכל והמעשה זה דבר אחד? אנחנו מהחיים שלנו פוגשים הרבה פעמים. בחיים הממשיים שלנו. שיש הפרש עקרוני בין שכל למעשה. אדם יכול לדעת משהו, אבל הוא לא עושה אותו. מה שאין כן, אדם רוצה משהו, הוא יעשה אותו. הוא ישיג אותו. כי הוא רוצה. הרצון במעשה זה מציאות אחת. השאלה מה קורה עם השכל? לכאורה המציאות מוכיחה שהשכל הוא מנותק באופן מסוים מהמעשה.
מה? אפשר לרצות בלי שכל?
זה קשור למה שאמרנו מקודם. אבל עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו, זה שהשכל מוביל לרצון והרצון למעשה זה פשוט. זה עסקנו כבר בפרק א'. השאלה, האם השכל הוא המעשה או לא? הרצון הוא המעשה, זה ברור, כי בלי מעשה אין רצון, והרצון, כשאדם רוצה משהו, בדרך כלל הוא רוצה לממש אותו. בדרך כלל זה ככה. כל השאלה היא, מה קורה ביחס לשכל? זה שהשכל הוא מברר, הוא מלבן, הוא מעמיק, ואז מילה אדם מבין, אדם רוצה באיכות, ברצינות, בצורה מסודרת, בצורה נכונה, וכו'. הוא ממילא הוא מקיים והוא עושה בפועל. זה פשוט. זה למדנו פרק א', זה בסדר. עכשיו השאלה, האם זה נכון להגדיר את השכל כחלק מהמעשה עצמו, וממילא, האם זה נכון להגדיר את העבירות והמצוות גם בשכלי? דרך אגב, אנחנו נכנסים כאן לסוגיה פילוסופית עמוקה. יש שאלה גדולה. לימוד תורה, ניקח את הדוגמה הזאת. לימוד תורה זה מצווה?
כן.
כן, מצווה.
טוב,
זה לא פשוט. זה לא פשוט, כי השאלה מה מצווה בלימוד תורה? למשל, הרמב״ם פסק בהלכות תלמוד תורה, או פסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שהמצווה היא לא ללמוד, המצווה היא ללמד. או אולי המצווה היא לא רק ללמד, אלא גדול תלמוד שהביא לידי מעשה. מהי המצווה בעצם בלימוד תורה? אז צריך להבין מה זה המצווה, זה בדיוק השאלה. כלומר, האם יש ערך, בואו נגיד את זה בצורה ברורה, האם יש ערך לאדם שלומד תורה, כשבשלב הלימוד כשהוא לומד, הוא יודע שהוא לא יקיים את מה שהוא לומד. או הוא יודע, נגיד את זה בצורה יותר כוללת, שהלימוד לא ישפיע עליו. כי אין מצוות לימוד תורה או לא? כן? לא פשוט. לא פשוט להגיד כן. מאיפה התשובה הפשוטה הזאת כן? תלמוד גדול, סליחה שנייה אחת. תלמוד גדול או מעשה גדול? נענו כולם ואמרו גדול תלמוד, פסיק. שתלמוד מביא לידי מעשה? אז אולי תלמוד שלא מביא לידי מעשה? לא תלמוד, סליחה, אני אגיד את זה בצורה קיצונית עכשיו. אדם שיושב באוניברסיטה ולומד תורה, גמרא, אמונה, כי הוא רוצה להתחכם, כי הוא רוצה להחכים. הוא מקיים מצוות לימוד תורה? אם הוא יודע, בואו ניקח דוגמה יותר חיצונית. הוא אומר ככה, אני לומד תורה, כשהאידיאל שלי הוא שאני לא מקיים את מה שאני לומד. אני פשוט לומד רק כדי להחכים, להוסיף עוד כמה תאים במוח, עוד כמה חוכמות בתאים המוח. אבל האם תשאל אותי, האם אני מאמין במה שאני לומד שזה אמת? לא. האם אני מוכן לנהל את החיים שלי על פי זה? לא. האם אני אקיים משהו מזה? לא. אז למה אתה לומד? כדי להיות יותר חכם. אדם כזה מקיים מצוות לימוד תורה? לא בטוח. הנה, זו ההתלבטות של הרמב״ם. אם נגיד שהשכל הוא חלק מהמעשה, אז אנחנו מאמינים שהמאור שבא יחזירו למוטב, אז מתי שהוא, זה יופיע במעשה. אם אנחנו אומרים שלא, שיש פער בין השכל לבין המעשה, אז הוא יכול שלא מקיים מצוות לימוד תורה. זאת שאלה לא פשוטה, השאלה הזאת.
זה תלוי מצוות צריכות כוונה או לא.
זה קשור, נכון.
אם לא צריכות כוונה, אז הוא לומד תורה.
זה נכון, אבל אני לא, אבל אנחנו עוד לפני הכוונה. אדם שלומד תורה כעוד חוכמה, כשהוא לא מתכוון לקיים את מה שהוא לומד. אדרבה, לא רק שהוא לא מתכוון לקיים, הוא אומר אידיאולוגית, מה שאני לומד זה לא אמת, אבל אני לומד כי אני צריך להיות אדם פיקח, חכם, בקי במכלול חוכמות, וזה חלק מהחוכמות שאני צריך להשתלם
בהן.
מי אמר לך שפח ברור? למה אתם עונים בכזאת פשטות על השאלה הזאת? זאת שאלה. בוא נהנה מהקושייה. בוא נהיה מבסוטים מהקושייה קודם
כל. אבל אמרנו שהכל זה הכוונה.
מה?
אין פה כוונה ללמוד תורה בשביל להתגדל בתורה. יש פה כוונה בשביל ללמוד תורה שלך.
אולי אם זה...
אבל אפשר
לבטח. אבל אין פה כוונה. הכל פה זה הכוונה. אין פה כוונה ללמוד תורה.
זאת השאלה. האם בשלב השכל? אנחנו אומרים ככה.
אבל מה אמרנו?
שנייה אחת. קודם כל בוא נבין את המבוכה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהוא נבוך, מורה נבוכים. אז גם לנו מותר להיות נבוכים. מבוכה. אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. יש בו מבוכה מצד מה המבוכה? המבוכה זה לא אם יש בו מצווה או אווירה, זה לא אם מצוות תלמוד תורה, אם תלמוד תורה הוא מצווה או לא. זאת לא השאלה ברמב״ם בכלל. השאלה פה בשמונה פרקים זה מה היחס בין המעשה, בין המרגיש לבין המתעורר. אמר הרמב״ם זה דבר אחד, שלום על ישראל. אז העבירות והמצוות קשורות לזן ולמרגיש ולמתעורר, בסדר. הזן והמדמה, חלק אחר אוטומטי, נעזוב את זה. עכשיו מה קורה עם השכלי? האם השכל והמעשה זה דבר אחד או לא? זאת השאלה של הרמב״ם, זאת המבוכה. כלומר, האם יש שכל מנותק ממעשה או לא? האם יש דבר כזה? האם אני יכול לומר, אדם לומד תורה, אבל זה לא קשור בכלל לעולם המעשה, או שהמשפט שמעת עכשיו הוא לא נכון. כי עצם זה שאדם לא לומד תורה, בצורה כלשהי, באופן מסוים, בזמן כזה, בסיטואציה אחרת, יהיה לזה נפקא מינה ממשית מעשית במציאות. זאת השאלה של הרמב״ם. יש בו מבוכה. בבקשה. שמה?
אם התלמיד אומר שזה לא אמת, אז הוא לא קיבל את האמת
הנכונה. טוב, יש לנו כלל גדול שאין את התלמידים גרועים, יש מחנכים גרועים. בסדר. בסדר, בסדר. אבל עכשיו אנחנו מדברים על ההבנה התיאורטית, הפילוסופית של העניין. האם שכל ומעשה זה דבר אחד או לא? כשאני רק הערתי הערה, אני רוצה לחדד אותה, שמציאות החיים הממשית שלנו מוכיחה שיש הרבה פעמים פער בין השכל לבין המעשה. אדם יודע משהו, אבל לא מקיים אותו. הוא לא חי אותו. אבל כשאדם רוצה משהו, בדרך כלל הוא מממש את הרצון הזה. בדרך כלל. ולכן יותר קל להגיד שזה דבר אחד. בבקשה.
אדם שפוגו
השכלית. כן. כן. זאת שאלה פשוטה, שאלה אחרת. התורה אמרה...
זה להבין מול הגבלת...
נעשה סדר. התורה אמרה שיש סוגי אנשים שהם חייבים בשמירת המצוות וכו'. מי האדם שחייב בשמירת המצוות? אדם שיש לו בחירה חופשית. אדם שיש לו בחירה חופשית, כלומר, אדם שלא סובל מפיגור, כלומר, יש לו רצון, שלא בא משכל, כלומר, שהוא אחראי על מעשיו, אחראי על שכלו, אחראי על רצונו, אחראי על מעשיו, על תפקודו המעשי. זה נקרא אדם בריא, אדם רגיל. יש אנשים פגועים, חרש, שוטה וקטן, פטורים. שוטה, אדם משוגע, חרש, אדם משוגע מסוג אחר. הם פטורים מהמצוות, למה? כי אין להם רצון. אין להם שכל. אין להם אפשרות לקיים... אז רגע, אז אם הם מקיימים את המצוות משהו פה לא בסדר? לא, זה לא אמר שלא בסדר, מצוין. אבל יש כאן איזשהו חיסרון. יש כאן חיסרון מרכזי שאין בחירה חופשית. סליחה שאני אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ניקח דוגמה קיצונית מאוד, זה כמו מכונה שפועלת פעולות, להבדיל. אדם שהוא פגוע מאוד, נגיד סובל מפיגור כבד, חסר שליטה לחלוטין על עצמו, זה בחינת מכונה פועלת פעולות. אני מגזים קצת, אבל כדי לסבר את האוזן. אז ודאי שאדם כזה הוא פטור מן התורה, אחרי שתביא הקטן, פטורים לעדות, פסולים לעדות, פטורים למצוות. זה ברור. קטן זה מום עובר, כשיגדיל, יהיה לו שכל. יהיה לו שכל, יהיה לו רצון. יהיה לו רצון, יהיה שייך לבחירה חופשית, בסדר גמור. חרש ושוטה, אלה שני אנשים שהם פגועים, מום קבוע. אז באמת הנה חינם, יהיה פטורים. דרך אגב, יש נפקמין האדירה, אני לא יודע אם אתם בקיא, סתם דוגמה פשוטה שהיא מצויה. לא עלינו, זה קורה, יש מקרים כאלה שקורים. לא עלינו. אנשים שהיו אנשים בריאים לחלוטין. והקימו משפחות והכל בסדר. ויום אחד לא עלינו עברו איזושהי תאונה, יכול להיות תאונת דרכים, או תאונת עבודה, או תאונה כמו מחלה, חס ושלום. ופתאום נהיו במצב של חסרי הכרה. בין אם במובן של צמח, או במובן אפילו של פיגור. ופיגור קשה. פיגור כבד. והם יכולים לתת גט לנשותיהם, כדי שנשותיהם נגיד שיגיעו ל... שיהיו לה הכרה, שאין פתרון, וצריך עכשיו לתת גט, לצערנו הרב. הם מסוגלים לתת גט לנשותיהם?
לא.
זה לא פשוט. שאלה לא פשוטה בכלל. כדי להכריע שאותו אדם יהיה מסוגל לתת גט לאשתו, והגט הזה יהיה לו נפקא מינה הלכתית, והיא תוכל להתחתן עם אדם אחר, צריך לעמוד על זה שיש לו דעת. ובבתי הדין, עושים ניסיונות לא פשוטים, לא, לא, זה לא פשוט, הסוגיה הזאת לא פשוטה, איך מבררים לאדם שסובל מפיגור כזה, מחוסר שליטה עצמית, איך מבררים שיש לו עדיין דעת? להבדיל, בואו ניקח דוגמה אחרת לגמרי, 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 אחרת לחלוטין. הרב קוק שואל שאלה אדירה. איך בפורים, עברנו אותו בשבט, המועד הבא פורים, הגיע הזמן לדבר על זה. איך בפורים, אחרי שאדם משתכר, איך הוא יכול לעמוד בתפילה? הוא חסר דעת? אומר הרב, כלל הלכתי. אם האדם הזה, כשהוא שתה יין, התבשם קצת, היו מביאים אותו לפני המלך, וכשהם אומרים לו, אתה עומד לפני המלך, אז הוא היה מתנער ונכנס לאיזשהו איזון ושוקל את דעתו ואת דיבורו, יכול להתפלל. אבל אם לא, אסור לו להתפלל. הוא שיקור. לא, לכן כתוב, חייב איש לביסומה. לא להשתקורה. לביסומה, עדה לא ידע. התבשמות, הוא מתבשם. ההבדל בין מתבשם לשיקור, ששיקור, כלות, הוא אדם שאיבד את השכל לגמרי. אדם שמתבשם, הוא אדם שהשכל עדיין מופיע אצלו, אמנם צריך, אתה עומד לפני המלך. אפשר לראות את הרבה פעמים אצל אנשים שסובלים פגיעות מוחיות, שסף הפגיעה הוא כזה שכשמעמידים אותם בסיטואציה או מול אדם וכדומה, אז הם מסוגלים לתפוס את עצמם בידיים במחאות, אולי לשניות, אולי לדקות, ואז יחסית הם, יש להם דעת, יש להם שיקול דעת, יש להם רצון, יש להם מעשה. אבל לא, זה באמת אין חינמי, אין מעשה כזה, זה לא מעשה עיקר, אתה צודק. בבקשה.
אין אפשר
להגדיר
אדם שהוא
אנוס,
כי זה מופע, אז זה גם
חרף? לא. דיברנו על זה פעם. דיברנו שיש שש אפשרויות כיצד אדם עובר עבירה. האופן הראשון...
לא, אני מתכוון עכשיו על ההפרדה בין השכל.
אני אומר, האופן הראשון זה אדם אנוס. כלומר, אני אקח דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה פה. אתה נכנס לחדר בשבת. בא אליך אנס, אומר, תדליק את האור או שאני יורה. תדליק את האש, תבשל את התבשיל על הגז או שאני יורה. את הפעולה, כן, עכשיו, פיקוח נפש, תוכל שבת, כן? אז אני מחלל שבת ולא נערה, בסדר. עכשיו, את הפעולה הזאת של הדלקת האש, עברת האש, או את הפעולה של הדלקת החשמל, עשיתי בהכרה. בהכרה. יש לי הכרה, יש לי אפילו... רגע, שנייה. יש לי הכרה ויש לי רצון. ומילא עשיתי מעשה, נכון. אבל זה לא הכרה והרצון שלי. זה הכרה והרצון שלו. אונס, רחמנה פטרי. אונס זה לא אני. אותו דבר מתעסק. מתעסק זה אדם שנכנס לחדר, נשען על הקיר, נדלק האור. לא, אין לו רצון ושכל בזה. במקרה הוא נשען על הקיר, במקרה נדלק, לא שם לב. גם מתעסק, כאילו לא עשה את המעשה. כלומר, יש שני ממדים שבהם האדם לא רק שהוא לא חייב או פטור, אלא זה לא הוא עשה את המעשה. לא היה פה מעשה מבחינתנו. היה פה חפצה, אבל לא היה פה גברה. לא היה פה האדם שעשה את המעשה. שני מצבים. או מתעסק כשאדם היה חסר הכרה, ורצון, או אונס שהאדם היה עם הכרה ורצון, אבל לא שלו, של מישהו אחר. שני המצבים האלה, על פי ההלכה, נגיד בלכות שבת, הוא מותר לגמרי. זה לא הוא עשה את המעשה, כי מה זה הוא? הוא זה הרצון והשכל. זה הוא. אז המעשה לא מיוחס אליו. לא מיוחס אל הרצון והשכל שלו. מתעסק, הוא לא שם לב, לא היה מודע בכלל. אונס, זה לא הוא רצה, הוא באמת לא. אם היית שואל אותו, אתה רוצה? לא. אתה מבין שאסור כן. אז למה אתה עושה? כי התורה אמרה. ירגע בעלי אבו. סליחה, לא ירגע בעלי אבו. לכן אונס ומתעסק אלה באמת שני הגדרים ההלכתיים, שזה לא, שבאים לברר שאדם ללא דעת, רצון ובחירה חופשית, לא הוא אחראי על המעשה שנעשה. המעשה נעשה, אבל זה לא הוא עשה. זה באמת אלה שני המצבים ההלכתיים שאדם מותר בהם, שאדם לא עשה כלום בעצם. המעשה נעשה, אבל לא הוא עשה את המעשה. מי עשה את המעשה? מישהו אחר. מי זה המישהו הזה? לא אני. אז זה בסדר, אז אני מותר, לא רק פתור. בסדר רבותיי, בואו ניכנס לשכל. והשכל, החלק השכלי, יש בו מבוכה. אבל אני אומר שיש בזה הכוח, גם כן מצווה ועבירה. כאן הרמב״ם מלמד אותנו לימוד גדול, וזה מאוד מאוד מתאים לרמב״ם לומר את העיקרון הזה. אבל אני אומר שיש בזה הכוח, גם כן מצווה ועבירה. השכל, יש בו מצווה ועבירה, במילים פשוטות נתרגם את זה אלינו. השכל הוא חלק אינטגרלי מהמעשה. לפי אמונת דעת בטלה, אם אדם לומד דברים שהם שקר, או אמונת דעת אמיתית. זה נכון, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. זה נכון שהשכל הוא לא מעשה. רצון הוא מעשה. כלומר, הייתי אומר ככה. הנפש של האדם היא מורכבת, או היחסים בין כוחות הנפש, הם מורכבים משלושה חלקים. נגיד את זה כך. המרגיש שלו, הוא קשור חלק אינטגרלי, הוא מציאות אחת עם המתעורר. זה גדר אחד. זה אחד, זה הקשר החזק ביותר. המתעורר והמרגיש. בסדר. קשר שני, הקשר שבין השכלי למתעורר והמרגיש. יש קשר, אמנם אני נבוך אומר הרמב״ם, אבל אני אומר נכון אין בו מעשה, לעומת הרצון שיש בו מעשה, אבל האדם שהשתכנע שכלית זה חלק מהמעשה כבר. כי השכל של האדם, הדעת שלו, התחון לאדם דעת, זה מותר האדם מן הבהמה, וכשאדם לומד משהו, השתכנע שכלית, סביר להניח שאם הוא השתכנע ברמה סבירה, זה יצא לפועל. לא, היום אחר. רק שנייה אחת. שנייה אחת. והחלק השלישי, כלומר, הקשר הראשון זה הקשר בין המתעורר למרגיש. הקשר השני זה הקשר בין השכלי למתעורר והמרגיש. הקשר השלישי הוא שאין קשר, אבל לא טוב, אין קשר במובן המעשי ההלכתי. אין קשר בין הזן והמדמה למתעורר ולמרגיש, למעשה. שלושה סוגי קשר. יש קשר ממשי מהותי בין רצון למעשה, קשר פחות חזק בין שכל למעשה, ואין קשר במובן ההלכתי בין הזן והמדמה למעשה. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר. כל זה רק הקדמה למידות, כי הנושא כאן זה המידות. אבל קודם כל ביחס למצוות ולעבירות. לכן, אך החלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה, לפי אמונת דעת בטלה או אמונה דעת אמיתית, שככל שאדם יותר משתכנע באמת, ממילא הוא יותר רוצה לעשות את זה, כלומר, יעשה את זה בסוף. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. אני רוצה אולי רגע להעיר הערה, שהיא כביכול לא קשורה לעניין הזה, אבל חשוב מאוד שנדע את זה. הרב באיגרת הקנה המפורסמת, באיגרות ב', אז באחד השלבים של האיגרת, מעיר הערה. הוא מדבר על, 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 על לקרב את הפושעים שבישראל. ואז הוא אומר ככה. אותם תלמידי החכמים שמחויבים לקרב את ישראל כל אחד לפי דרכו וכו', ופעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה, אינה חוזרת ריקם בשום פעם. ההשפעה של תורה על אנשים שרחוקים מתורה, לא חוזרת ריקם אף פעם. הקדוש ברוך הוא, כמו שעסקנו שבוע ביום שני בערב, מרווה את הקרקע, והקרקע היא רוויה. מתי יצמח הצמח? יצמח. מתי יצמח? לא יודע, אבל יצמח. לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי. לפעמים אתה רואה את ההשפעה בין השכל של החכם לבין הפעולות של זה שנמצא רחוק, על ידי מה שהמקורבים מהם מטיבים את מעשיהם ומיישרים את דעותיהם יותר בפועל. לפעמים רואים תוצאה מעשית ממש לשכל הזה. ולפעמים נכנס רק גרעין פנימי בהם. לפעמים אתה לא רואה את התוצאות המעשיות, אבל נכנס משהו. וכבר בטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה. מתי שהוא זה יתעורר? אפשר להגיד את זה על מכון מיר באופן תיאורטי, למרות שפה ברוך השם הדברים נכנסים עמוק מאוד פנימה. אבל היו מקרים גם כן כאלה. שיש שלבים כאלה שבהם הדברים נכנסים פנימה, ורואים את התוצאות המעשיות ממש. ויש כאלה שלפעמים זה רחוק, נכנס איזה גרעין פנימי. לפעמים יש פה תופעות כאלה, אנשים חוזרים אחרי סיבוב של 20-30 שנה. חוזרים למכון מיר. היום כבר אפשר לדבר בפרספקטיבה של 30 פלוס שנה. רואים את המציאות הזאת, נכנס גרעין פנימי. וכבר ביטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה. ואפילו אם יש דבר כזה, ואפילו אם יהיה חלילה, ואפילו אם חלילה יהיה המושפג כל כך גרוע, עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, כי יש חציצה קשה מאוד בין השכל, בין מה שהוא לומד מהחכם, הקשר שלו עם החכם, לבין המעשים שלו, יפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, לא הולך לאיבוד. הגרעיניות הזאת, הכוח הפנימי הזה, יפעל על טבע הנפש של האדם הזה, ונפיק מיני זרע מעליה, ויצא ממנו זרע מעולה, בן, נכד, נין, לא משנה. שישוב בתשובה ויתקן גם כן את נפש אביו, כדין ברא מזכה אבא. כמו אומר הרב, הרבה פעמים אנחנו מנסים לקרב, להתקרב ולקרב, ולפעמים נראה שפעולתנו חוזרת ריקה. אומר הרב, לא חוזר ריקה. דרך אגב, זה נכון גם בעמד הלאומי. הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות. למען העם, למען הארץ. ונראה כביכול, כן, סליחה על ההקבלה, הכלבים נופחים השערה עוברת. כי השערה עוברת, בסדר. אז היו עוד כמה התנגדויות, עוד כמה הפגנות, עוד כמה פעולות, בסדר. לא נכון. יחזור, יתוקן, זה לא חוזר רקם. לפעמים הפעולה נראית בגלוי, לפעמים הפעולה היא נכנסה פנימה. נכנסה פנימה, כלומר הפעולה של המשפיע. נכנסה פנימה, ומתישהו הזרע הזה יצמח. כתוב, הרי הגמרא אומרת, אמונה תיתך זה סדר זרעים. זרעים זה סדר אמונה. חינוך, חינוך זה זריעה. חינוך זה מאמין בריבונו של עולם וזורע. חינוך, אנחנו זורים. מתי יצמח? נקווה שיצמח. מתי שיצמח? מצמיח ישועות. זורע צדקות, מצמיח ישועות. לכן, כל האדם הזורע, כל הזורעים, יש להם הרבה אמונה. חקלאים, יש להם הרבה אמונה. זורעים בחינוך, הזורעים בדימה, ברינה יקצרו. חקלאי יש לו הרבה אמונה. גם איש חינוך יש לו הרבה אמונה. יש אנשים בעולם שהנפש שלהם בנויה כזאת, בנויה באופן כזה שהם צריכים לראות את התוצאות עכשיו. היום אנחנו חיים בדור של עכשיו. הכל עכשיו. משיח עכשיו, שלום עכשיו, הכל עכשיו. יש תופעה כזאת, יש אנשים כאלה עם אופי כזה, עם אישיות כזאת, שכשהם פועלים פעולות במציאות, הם צריכים לראות את התוצאה עכשיו. הם צריכים לראות את הפעולה שהם עושים, סליחה, את ההשקעה שהם עושים ואת התוצאה הממשית של ההשקעה הזאת. יש אנשים כאלה. אין להם אורך נשימה. בסדר, לא נגיד ביקורת, אבל יש דבר כזה בעולם. אבל יש אנשים שיש להם אורך נשימה. הם שייכים לעולם של זריעה. והזריעה הזאת היא מצמיחה. לא היום, עוד שנה. לא עוד שנה, עוד 10 שנים. לא עוד 10 שנים, בדור הבא. עוד חזון למועד. אבל בסוף הכל יצמח בסוף, הכל יצמיח. לכן אומר הרב, פעולה כזאת, פעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה, אינה חוזרת ריקם בשום פעם. זה שכלפי חוץ לא רואים את התוצאות, זה טכני, זה חיצוני, זה שטחי, זה על פני השטח. אבל זה לא נכון, ודאי שזה נכנס פנימה. ודאי שיש כאן איזו גרעיניות פנימית שמופיע במציאות. אז זה מה שהרמב״ם כאן מתלבט, מעין הדבר הזה. השכל, יש בו מעשה או אין בו מעשה? תשובת הרמב״ם, יש בו מעשה. אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה. בזה הכוח יש מצווה ועבירה. יש מצווה ועבירה כי השכל של אדם הוא חלק כל כך עקרוני אצלו, כל כך מהותי אצלו, שאם אדם משתכנע זה נכנס פנימה באיזשהו מקום, זה פגע. זה לא הולך לאיבוד. אמנם, אבל אין בו מעשה. כשאדם לומד הוא לא עושה מעשה. אנחנו אחרי ישבנו פה 50 דקות או משהו כזה. לא עשינו מעשה. בפועל. היום אפשר להגיד שכן עשינו מעשה עם ההקלטות. הנה יש כאן מעשה, יש כאן ממשות, יש פה קלטת. עם חוכמה. זה מעשה. טוב, זה טכני. אנחנו מדברים על תוכן אחר. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם יימצאו העבירות והמצוות. לכן אם אנחנו מסכים את החלק הזה, היחס שבמצוות ובעבירות לחלקי הנפש, יחס אינטגרלי בין רצון למעשה, שם נמצאות המצוות והעבירות באופן מעשי. קשר מסוג שני, שכל ביחס לרצון ולמעשה, או ביחס למעשה, זה סוג קשר שני שבסופו של דבר הוא אומר שיש בו מצווה ועבירה, כי השכל הוא חלק מהותי באדם ומילה במעשים שלו. אז אין במדמה, בממד ההלכתי המעשי, אין מצווה ועבירה. בממד הרעיוני הערכי, ודאי שגם בו יש מצווה ועבירה, ועל זה הרמב"ם פה לא מדבר. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, הקצרה, אבל העקרונית הזאת, הארוכה מבחינת העקרוניות שלה, אחרי ההקדמה העקרונית הזאת, באיזה כוח מכוחות הנפש נמצאות העבירות והמצוות, עכשיו אומר הרמב"ם, רגע, איפה נמצאות המידות? איפה המידות נמצאות? בזן? במתעורר? בדמיון? בשכל? במרגיש? איפה המידות נמצאות? עכשיו סוף סוף אפשר לומר, אנחנו נכנסים יותר פנימה בשמונה פרקים. כלומר, עכשיו הגענו לשלב שבו אנחנו מתחילים להכיר יותר את נפשנו, את המידות, ומאלה אנחנו צריכים לפי, כלומר, כפי שנכיר באיזה חלק מחלקי הנפש נמצאות המידות, כך נוכל יותר בקלות לכוון את העבודה שלנו בצורה נכונה.
המידות זה בפניות הנפש.
טוב, צריך להסביר את המשפט הזה. אז את זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה. יישר כוח.